שלום וברכה ובוקר טוב, שואל חיים, שלום הרב, איך הכהן בכלל מגיע לספר, איפה שמקבלים את הפטור של אישה, כרם ובית, ושם לא נותנים לו, כי זו גירושה או חלוצה. הוא הרי משבט לוי ולא אמור לצאת בכלל לפי דברי הרב, תודה רבה לרב ולכל הצוות. מדובר בכהן שיצא למלחמה. עכשיו, לא תמיד שבט לוי פטור. שבט לוי פטור כשמדובר על כיבוש הנחלה שלו. אבל כשמדובר על מלחמה שכלל ישראלית, או כנגד אויב שבא לסכן אותנו, אז גם שבט לוי יוצא כי זו מלחמת מצווה. אלא מה תגיד, מדובר במלחמת הרשות. גם במלחמת הרשות, לא כל מלחמת רשות היא מלחמה שלשבט לוי לא יוצא אליה. יש מלחמת רשות שהוא לא יוצא, ויש מלחמת רשות שהוא כן יוצא. ובכן, מה? אז אמרתי, אם זה כדי לכבוש נחלה, נחלה של שבט מסוים, אז הוא לא צריך. אם מדובר על מלחמה, מלחמה של הרחבת הגבול, אז הוא כן יכול לצאת. הוא לא חייב, אבל הוא יכול לצאת. טוב. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים ב... פרשת שופטים. פרשת שופטים בפרק כף. כי תצא למלחמה על אויביך. זה כן, זה ראינו כבר. והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל. אז דיברנו על זה שאותו ביטוי שנמצא בייחוד השם, נמצא גם בדברי הכהן משוח המלחמה, כהן מיוחד לעניין זה, גם על ידי כהן משוח מלחמה, לקראת יציאתו של עם ישראל לקרב, אז זה אותו ביטוי כמו בייחוד השם. כי איך אומר הרמב״ם? ידע הלוחם שעל ייחוד השם הוא נלחם. ואמר עליהם, שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו, אל תארצו מפניהם. מה זה על אויביכם? כי לפעמים יש לא יהודה על אפרים ולא אפרים על יהודה, ששם כן ירחמו זה על זה. ואז יש לנו איסור, איסור לפחד במלחמה, זה איסור דאורייתא. אל ירח לבבכם, זה משעה שהוא נכנס לקשרי המלחמה. לפני, אחרי, מותר לירא, אבל בתוך המלחמה עצמה אסור להתיירא, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם אויביכם. להושיע אתכם. זאת אומרת שכיוון שאתה נלחם למען השם, אז אתה נלחם עבור מגמה מאוד משמעותית בעולם כולו, כלומר תיקון העולם, על ידי שיתפרסם ייחוד השם, ולכן היראה הפרטית אין לה מקום כשמדובר בנושא כללי. ודיברו השוטרים אל העם לאמור. אז השוטרים זה לא הכהן, כל אחד עושה את העבודה שלו. הכהן מרומם את מצב הרוח, והשוטרים פותרים את מי שלא יכול לבוא. למה לומר, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מזה אנחנו לומדים, שאם הוא לא יצא למלחמה, אז יש לו סיכוי לא למות. מזה לומד הרמב״ם, שזו טעות לחשוב, שגורלו של האדם נקבע אם ימות או לא ימות. והראיה שאומרים, אם הוא יצא למלחמה הוא עלול למות, ולכן אנחנו פותרים את מי שבנה בית ולא חנכו. אבל יוצא שאם הוא לא יצא, אז הוא לא ימות. אז מכאן אנחנו מבינים שהכל תלוי בבחירה החופשית של האדם. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ישוב וילך לביתו, ילך... אז כנראה שזה לא עובד ככה. זאת אומרת, גם אדם שנגזר עליו שימות בראש השנה, אם הוא יעשה תשובה, אז הוא לא ימות. בסופו של דבר. כן. הרי חזקיהו מלך יהודה, מה אתה רוצה? יש נביא שאומר לו שהוא הולך למות, ואז הוא מתפלל, ויש לו עוד 25 שנה. זה סימן שהגזירות האלה הם אף פעם לא מוכרחות. הרי זה מה שאמר חזקיהו לישעיהו, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה, מונחת על צווארו של אדם. ואל יתייאש מן הרחמים. ודיברו, אז, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות המלחמה, ואיש אחר יחללנו. אז יש כל מיני הגדרות הלכתיות, מה נקרא כרם בדיוק, כמה גפנים. ומי האיש אשר ירס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות המלחמה, ואיש אחר יקחנה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? הסדר הוא שאדם בונה בית, אחרי זה נוטע כרם, ואחרי זה נושא אישה. אומר הרמב״ם, כך דרכם של בעלי דעה, שאדם קודם כל בונה בית ודואג לפרנסתו, ורק אחרי זה נושא אישה, ודרכם של הטיפשים, זה בדיוק להפך, שהוא נושא אישה, ואז הוא נכנס לחובות, ואז הוא לא יודע איך להתפרנס, וכדומה. אז לכן הסדר הנורמלי הוא כזה. שמה נאמר, מה קורה בימינו? בימינו יש מענק מיוחד, עזרה לזוגות צעירים. אז זה יוצא לפי זה שעד רבה, בימינו יש יותר מקום שיישא אישה ואז הוא יבנה בית. אבל ברור שפרנסה צריך שתהיה לו. ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב. ילך וישוב לביתו ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. מה זה הסיפור הזה? למה צריך ויאספו השוטרים? תגיד, ומי האיש הירא ורך הלבב? אז זה כדי שלא יהיה השוואה בין הסיבה הטובה לא לצאת למלחמה, לבין סיבה שנובעת מפגם בנפש, שהוא רך הלבב, הוא ירא ורך הלבב, ולכן כאן יש צורך להפריד בינו לבינם. דבר נושא שאפילו דיון הלכתי, האם ירא ורך הלבב, האם הוא יוצא למלחמת חובה, מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, הרי כל אלה הפטורים לא פטורים. ואילו כאן יכול להיות שכיוון שיש סברה שלא יימס את לבב אחיו, אז צריך שגם במלחמת המצווה הוא לא יצא. מה זה ירא ורך הלבב? אז אומר הרמב״ם, וכך הוא פוסק, כלומר בין מחלוקת התנאים, הירא ורך הלבב זה מי שאינו יכול לראות חרב שלופה. כלומר, יש לו, הוא רגיש מדי, כשהוא רואה עניינים שקשורים למוות או למלחמה, זה מזעזע את הנפש שלו. אז הוא לא יכול לצאת למלחמה, אבל אדם שאיננו מתיירא מחרב שלופה, כן יוצא. מדוע אני מביא את זה? ויש גם דעה שאומרת, מה זה ירא ורך הלבב? ירא מעבירות שבידו. אז יש כאלה שהבינו, מה זה ירא מעבירות שבידו, שלפי השיטה הזאת, שאומנם לא נפסקה להלכה, ירא מעבירות שבידו, הכוונה שהוא, שרק צדיקים גמורים יוצאים למלחמה. שרק צדיקים. אז הטענה הזאת היא קצת מוזרה, ויכול להיות שאדם יש לו עבירות בידו, והוא לא מתיירא מהם. מי שמתיירא מעבירות שבידו, הכוונה שבגלל העבירות הוא מתיירא. אבל אם אדם אומר, יש לי כך וכך עבירות, ואף על פי כן אני יוצא למלחמה, זה לא נקרא שהוא יירא מעבירות שבידו. ואגב, אם זה נכון, כל מה, הטענה הזאת שרק צדיקים יוצאים למלחמה, אז מוזר שהטיעון הזה מושמע בפי צדיקים שלא רוצים לצאת למלחמה. אדרבה, אם אתה צדיק, אז תצא אתה למלחמה. ואז תפתור את כל מי שיש לו עבירות מלצאת. לא יהיו מספיק חיילים אם רק צדיקים גמורים יוצאים למלחמה. לך תדע, אבל אם יש קצת צדיקים גמורים, אז אתה יודע מה זה אומר? וכי ירדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. אין, מה? אז... זו, אז אתה אומר, כן. טוב, יהיה מעניין. עכשיו, יש ביור יפה של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר, מה זה עבירות שבידו? עבירות זה לאו דווקא בידו, זה כל מיני... כל הגוף יכול לעשות עבירות. אז מה, עבירות שבידו הכוונה ביכולתו. כמו, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אז מה זה עבירות שבידו לעשות? לא של עבירות שהוא עשה, אלא שהוא יודע שהוא עלול לעשות אותם. בידו. בידו לעשות אותם. כן. ואז זה הדבר שמיירא אותו. ומחכים, כלומר, רק אחרי שאמרו על הירא ורך הלבב, כולם, כל הפטורים יוצאים, כדי שלא ידעו שיגידו, טוב, הוא הלך, זה לאו דווקא בגלל שהוא ירא, אולי בגלל שהוא הרס אישה ולא לקחה וכדומה. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, מאותה שעה כבר אי אפשר לחזור אחורה, וכל הרוצה לקפח את שוקיו, יכול לצאת אחורה. כלומר, מכאן ואילך לא שומעים לפטורים. רבי חנניה